שלום וברכה. אנחנו היום נמצאים ביום ח' בטבת. אנחנו רוצים לעסוק בעניין של היום הזה, מוזכר בספרים על הסוד של היום הזה. כתוב שהצדיקים היו מתענים ביום הזה, בגלל שקרה, בפועל עושים את זה, אנחנו מחברים את הכל לעשרה בטבת. היו מספר מוראות שהיו גם כן בשמיני בטבת, וגם בתשיעי בטבת וגם בעשירי. עשרה בטבת בעצם היה... ביום שמיני בטבת אנחנו נראה שעכשיו מה שהיה עם תורגמה התורה ליוונית. אנחנו ננסה היום להסביר מה זה העניין של תורגמה התורה ליוונית וירד חושך לעולם. ואנחנו נבין קצת הרקע של הדברים. תלמי המלך תופס את חכמי ישראל, מבקש מהם לתרגם את התורה, והם משנים חלקים מהתורה. אנחנו נבין גם למה. בסדר? מה הם עשו את זה? ואנחנו ננסה היום לברר את הנושא הזה, כי בעצם זה עיצומו של יום, שהם בעצם יום ח' בטבת, ננסה להבין את העניין הזה. בסדר? קודם כל כתוב שולחן ערוך, בסימן תף קוף פי, סיב ב', בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. זה מוזכר בשולחן ערוך, בסימן תקוף פט, שבעצם השולחן ערוך מביא את העניין הזה של סוגיות תענית. יש כאן דפים, תביאו את הדפים. עכשיו נסביר את הרקע של הדברים, מה היה שם. בואו נראה. תלמי המלך ממלכי יוון, שאחר אלכסנדר מוקדון, מלך מצרים, ביקש תואנה להתעלל בתורת ישראל וחכמיה. מה עשה? כינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים, ולא גילה להם על מה כנסם, רוצה להגיד שיעבדו עליי, ונכנס אצל כל אחד ואחד, ואמר לו, כתוב לי ביוונית תורת משה רבכם. רוצה לראות, כן, הוא דווקא שם אותם 72 בתים, שמה שאף אחד לא ישנה, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכים כולם לדעה אחת. אנחנו מבינים שעכשיו הוא נראה, שהיה כאן את הנס בפרק, ביום ח' בטבת זה היום, שהוא תופס את המסך, מכניס אותם 72 בתים, וכולם משנים אותו דבר. בואו נראה מה השינויים שהיו. וכמה דברים שינו הזקנים מהכתוב בתורה, כן, זה מוזכר, רק אני אגיד לכם, גם במסכת מגילה, מסכת קטנות מוזכר, במסכת אבות, במסכת סופרים, את המעשה הזה. גם דקות שימונית מוזכר. ניסיתי לראות אם יש שינויים ביניהם, פחות שינויים, אנחנו ננסה להבין את הדברים אחד לאחד. בכמה דברים שינו הזקנים מן הכתוב בתורה, כדי שתלמי לא יפרשם בשיבוש, והיה נס שאף על פי שכל אחד מן הזקנים היה לבדו, שינו כולם אותם הדברים, אז בואו ננסה לראות מה השינויים שהיו, וננסה להבין גם את הקשר, גם עד ימינו, נבין את העניין הזה. ואלה הם קצת מן הדברים שהזקנים שינו בתרגומם מן הכתוב בספר. וכיוונו כולם לאותו השינוי. בואו נראה חלק מהדברים. אלוהים ברא בראשית. איך צריך לכתוב? בראשית ברא אלוהים. למה הם כתבו את זה? שלא ימו חס ושלום בראשית בוראו. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, בעצם יש כאן הרבה הסברים בחסידות, שאנחנו בעצם, היוונים מכירים את הקדוש ברוך הוא רק על פי מה? רק על פי פעולותיו. מה הוא ברא? מרגע שהוא ברא, אנחנו בעצם מתקרים אותו. אבל אנחנו, יש לנו משהו הרבה יותר עמוק. בראשית ברא אלוהים, יש מציאות של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אנחנו מתגלים בהבנה שיש את הגילויים האלה שבאים ידי ביטוי אלינו. נקודה ראשונה, יעשה אדם במקום נעשה אדם, שלא ימרו שתי רשויות הן. אז בעצם אנחנו מבינים כאן את ההבנה, שלא יגידו, יגידו כאן שיש כאן איזה דואליות כביכול, יש כאן אחדות, כל התפיסה האלילית, היא בעצם מייצגת את העולם, כל המתוג היוונית מייצגת אלים אל השנאה, אל האהבה וכן הלאה וכן הלאה. אז הם גם מנסים לחפש כמה יותר דואליות. אבל באו חכמי ישראל, ודווקא על זה שיודעים שמלכי יוון מחפשים כל מיני דואליות אל האהבה, אל השנאה וכן הלאה, אל החושך, אל האור, אז בעצם הם מנסים להראות שכל אחד. בצלם ומדמות, מקום בצלמנו כדמותנו, שלא מדמים את הצורה ליוצרה. ויחי אלוהים ביום השישי, במקום ביום השביעי, שלא יאמר עשה מלאכה ביום השבת. וגם היה כאן עוד שני דברים שהם שינו, זכר ונקבה בראו, במקום בראו את בראו אותם, שלא יאמר שמכתחילה נבראו שני גופים, כן, אבא ירדה ויבלה שם שפתם, במקום נרדה ונבלה שלא יאמרו שתי רשויות, אנחנו רואים כמה בעצם הדברים מתחברים תמיד לנקודה הזאת. כי באפם הרגו שור ובצלם הרגו אבוס, מוזכר בעצם על, על השבטים עם יוסף, במקום הרגו איש ובצלם הרגו שור, שלא יאמרו רצחנים היו בני יעקב. וגם כן, עוד דברים, מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים בשער ארצות 400 שנה. והוסיפו לכתוב בשער ארצות, ושמיתו 30 שנה, שלא יאמר, שקע כתוב בתורה. שהרי אין החשבון עולה יפה לפי פשוטו של מקרא, אלא כפי שדרשו חכמים, והגויים אינם מקבלים את דרשות החכמים, בעצם אנחנו מסבירים את זה מזמן יצחק אבינו, אנחנו מונים את 430 שנה, אז הם שינו את זה שתלמי המלך לא יגיד איזה טענה כזו או אחרת. לא, חמור אחד מהם עשיתי, מה זה חמד? חמד אחד מהם עשיתי, חמד מקום חמור, שלא יאמר חמור לא לקח, משה מישראל, אבל חפץ אחר לקח מהם. אשר חלק השם לוקח אותם להעיר, להעיר לכל העמים, בתיבת להעיר היא תוספת שלא יאמר, התורה, התירה התורה לעמים שתשתחוות לשם של הירח, גם כן, נקודות הזאת, וגם הנקודה האחרונה שיש כאן מרמזים, וכתבו לו את צעירת הרגליים, במקום את הארנבת, שכתבו בתורה ממחאות אסורות. למה? מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה. שלא יאמר, שיחקו ביהודים והטילו שם אשתי בתורה. טוב, אז עכשיו אנחנו מבינים שבעצם באו חכמים ותגמו את התורה. קודם כל, לתגם את התורה זה בעייתי? לא. נכון? מה הבעיה בזה? התורה ניתנה ב-70 לשון. כתוב במעמד הר סיני, כמו מסכת שבת אומרת, שהתורה שניתנה כפטיש יפתי צלע, ניתנה התורה ב-70 לשון. יש עניין שהתורה תהיה אוניברסלית, תאיר לכל העולם כולו. אז מה הבעיה לתרגם את התורה ליוונית? שהתפיסה היוונית זו הבעיה. זאת אומרת, היוונים הציגו את זה לא כערך התורה, אלא עוד איזה חוכמה בארסלן ספרים של, של העולם. יש זה טוב, יש כל מיני ארסלן חוכמות, וגם התורה. אז הם הציגו את העולם שהתורה חושך. הבעיה, לתרגם לתורה אין בעיה, אבל רק ליוונית, בתפיסה היוונית שאיך שהציגו את התורה כחוכמה, זה חושך. בסדר, התורה היא בסוף צריכה להיות אוניברסלית, כלפי כל העולם כולו. נכון. אבל אנחנו צריכים להבין, כי בעצם היה שם תקופה שעם ישראל עבר מקומות כאלה ואחרים, בעצם ארמית, זאת אומרת, כל הארמית, או דברים שהשורית אנחנו בעצם באים מדי ביטוי. אבל אנחנו מבינים שיש כאן איזה משהו עמוק עמוק, בשפת הקודש, אנחנו עוד נגיע לזה, ונבין שאם אנחנו מאבדים את הצד הפנימי, זה מה שאתה מביא אותנו לנקודה הבאה, אנחנו בעצם מאבדים את כל אור התורה הפנימית. בואו תראו את הדברים, שאתה בעצם מקדם אותנו לשלב הבא. במקור 3, שימו לב 3, עמוד דף, סדר אברהם גאון, בשמונה בטבת נכתבת התורה בימי תמה המלך, והחושך בא לעולם 3 ימים. בתשעה בו לא כתוב רבותינו על מהו, בעשרה בו שמח מלך בבל ירושלים, זה בעצם הצום שנגיע יום שלישי לעשרה בטבת. מה הבעיה בשמונה בטבת שתרגמו תורה ליוונית? מסביר החתם סופר, מקור רביעי. בסדר? בואו נראה. באבותינו הרבים אומר החתם סופר, משהעתיקו התורה ליוונית לתמי המלך ביום ח' בטבת, והיה חושך ג' ימים בעולם, כי החשיכו מאור עינינו. מה זאת אומרת, החשיכו מאור עינינו? כי לא לבד שעל ידי שנמשכו אחר כך לשונם, נתבטלו הכוונות האלו הנזכרים. זאת אומרת, יש לנו סוד בתורה, שאפילו בלובן שבאותיות יש סוד. נגיד פי, אתם יודעים שבפי, אות פי, יש אות בית. שאומר את זה בכתיבה האשכנזית, אות פי, יש אות בית בלובן שבאותיות. ספר תורה, שאם יש לו לבן, עוד קלף לבן שלא מקיף את האות, ספר תורה פסול. כי יש איזה משהו גם בלובן שבאותיות. בואו נביא מהבעיה של תרגם, בואו תראו. יש כוונות, יש המון המון דיבורים בתורה, גמטריות והדבש וראשי תיבות, שאי אפשר בשום אופן להמיסם בלשון אחר. אך נמשכו גם אחר חוכמת תם היוונית, כי היווניות מייצגת איזה כאילו הכל חוכמות, ואין כאן איזה קשר של קדושה בתורה, והמיסו בתורה בפשוטי המקרא, והמיסו עליה חוכמות חיצוניות, מים המרים המערים. אז מסביר החתם סופר, על כן יש באגוז, יש באגוז ג' קליפות. עכשיו שימו למה זה אגוז. העליונה, רב אמר. נכון, באגוז יש לנו את החלק העליון, רב אמר, ואיננו ראוי אלא לצביעה. כתוב שבמשנה, הם לוקחים את האגוזים, את הקליפות האגוזים, ועושים מהם צבע. והיא הקליפה חוכמה היוונית, רב אמר, ואינו אלא צבוע. קליפה שנייה, המשמרת פרי. כמי שיאבד את השקדים רואה את זה, משמרת פרי, היא פירוש הפשוט שאין מקרא יוצא מדי בפשוטו. שימור הפרי. הוא משמר תוכו ועל ידו מתלטלים הפרי, והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי, היא כל דרשת חזל להוציא מהם עיקרי המצוות. דינים, חוקים, משפטים על דרך הפשט. ועיקר המאכל הוא מעשה המרכבה וסודות המצוות. אומר, החתם סופר בסוף, התורה היא דבר השם. כל הכתוב בזוהר, כל מי שאומר שהתורה היא סיפורים, סיפורים של יוסף ואחיו, השם יש ממת הגמרא שתב לדלה עברה, טוב שלא נברא, אם להגיד כזה דבר על, 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 על התורה. והיינו גינת אגוז, גינת אגוז יראתי. מה זה גינת אגוז? והנה לשון עבר כשהוא מדבר בשפת זה, ואינו יודע מכל הנעל, אלא כדבר ללועזים בלעז. אבל לשון הקודש, אומר החתם סופר, הוא המדבר ומכוון בדיבורו כמסיח לפי תומו. הוא אדם חוזר בתשובה, היום, בישראל, הוא יודע עברית, הוא בא למכון מאיר, עכשיו הוא פותח ספר ומתחיל ללמוד. זה דבר נפלא ביותר. אני חושב שדורות קודמים, היית רוצה לבוא, וללמוד בכלל תורה, תכף תרגם לך תרגומים, ותנסה להסביר לך מה כתוב בתורה. היום כל אחד יכול לפתוח ולעשות, כפות להבין את המילים. זה דבר שהוא פלא עצום. בגלל זה כתוב שאומרת הגמרא, מתי אדם מלמד את בנו תורה? שמלמדו א' ב'. א' ב', ג' כבר זה, כבר זה נקרא מה? לימוד תורה. תינוק. כולם, כבר עכשיו כולם לומדים תורה, בכל בית ספר, לומדים א' ב', זה כבר לימוד תורה. עכשיו מסביר, בואו נראה. אבל לשון הקודש הוא המדבר ומכוון בדיבור כמסיח לפי תומו, ויש בתוכו ובתוך תוכו כמה עניינים בגימטריות ונוטריקון. מה זה גימטריה? כן, א' זה אחד. מה זה נוטריקון? שתיבות. בסדר? שתיבות. ותמורת האותיות. יש לנו גם תמורת צורות של אדבש. והמדבר הזה באופן זה הוא בעל רוח הקודש, והשומע הוא מבין צריך גם כן להיות בעל רוח קודש. אתה מדבר בשפת הקודש, אתה מבין סודות. עכשיו, כשאנחנו מדבר עם נביאה, באיזה שפה מדבר עם נביאה? בעברית. אם אתה לא יודע עברית, כשאנחנו לא יכול לדבר איתך. כמה חשוב שפת הקודש. והיום דאמר יוסף, אחר שאמר להם אותם העניינים למיכה, שלחני עושים לכם שיריד בארץ, ולאחות לכם לבתה גדולה, הם הבינו שמדבריו שתמו מדברים הללו, כמה תמורות וגימטריות, כמו שכתב בעל טורים, כי פי המדבר עליכם, גימטריה בעגלה רופא. על כן, הבינו כך, ידעו כי ברוח הקודש הוא מדבר. זאת אומרת, היה העניין של, שהכתוב כי ימליץ בין אותם, אף אחד לא יודע שפת הקודש. רק מי? רק השבטים. והיה מליץ, מי זה היה? מנשה, הבן של יוסף. ופתאום רואים שהוא יודע, הוא יודע מה, כפי המדבר לכם, מה זה כפי המדבר? הוא ראה להם שהוא מעול, הוא ראה להם שהוא קדוש, יוסף הצדיק. כי ברוח הקודש הוא מדבר, וידעו גם כן, כפיו כן ליבו, כי אין רוח הקודש שורה על שפת חלקות. על כן אמר, כפי המדבר אליכם, בלשון הקודש כנזכר לאל. ומזה תבינו, כפי כן ליבי. כן כתוב מדרשים שגם פרו ידע 70 לשון, בגלל זה הוא היה פרו, אבל יוסף ידע את כל השבילים לשון, אבל שפת הקודש הוא לא ידע. אחר שדיבר יוסף עם פרעו, גם בלשון עבר, שוב דיבר עמו באותו לשון עצמו. כתוב מדרש, הוא אמר לו הרבה שפות, בגלל זה הוא מעלה אותו, ואז אמר לו יוסף, יש לי שפה שאתה לא יודע, שפת הקודש. ואז השביע אותו יוסף, השביע אותו פרעו, שלא יגלה שלא ידע את שפת הקודש. אז השבועה הזאת, הוא אמר לו שהוא השביע את אחרי זה שמה, הוא השתמש בשבועה הזאת להעלות את עצמות יוסף, עצמות יעקב אבינו, למערת המכפלה. הוא אמר לו, אם אתה רוצה להתיר את אמר, אי אפשר להוציא אף אחד ממצרים. אתה רוצה להוציא את הגוף של יעקב אבינו למערת המכפלה? יש שבועה, אי אפשר. אמר לו, אם אתה לא תיתן לי, אז אני גם את השבועה הזאת, שאני יודע עוד שפה, אני אגלה. ואז הוא בעצם מתיר את הדברים, זה כתוב במדרש. אחרי שדיבר יוסף עמו, עם פרעה גם לשון עבר, שוב דיבר עמו באותו לשון עצמו, והראה לו שיכול לדבר דבר והמובן ממנו באופן אחר, וזה אי אפשר ללמד לפרעה, כי יוצא בו קל להבין. זאת אומרת, שפת הקודש היא שפה עמוקה, פנימית, תאורה, ורומתנו מכל הלשונות. יש לנו, יש משהו, כן? יש הרבה לשונות. זה לא איזה שפה שהיא באה ליצור איזה, איזה, איזה חיבור, או הבנה, או אינטראקציה, או דברים כאלה שבעצם בידי ביטוי באחד השני. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק. יש בזה דבר השם, אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. באותיות האלה נברא העולם. אם באותיות נברא העולם, אנחנו מבינים שסוד גדול, ובגלל זה, לתרגם תורה ליוונית, מה איבדנו כאן? את כל העולם הנסתר, הפנימי, העמוק. אז זה חושך. כי העולם הפנימי מה הוא? הוא אור. איך קוראים לזוהר? זוהר זה לשון מה? אור. העולם הנסתר, איבד את כל העולם הנסתר, זה רק איזה טקסט. זה בעצם היום הזה, יום ח' בטבת, שהוא בעצם יום שהוא קשה לישראל, יום שנראה חושך, שתוגמת תורה לבנית, כי איבדנו את כל העולם הנסתר. הרב ציודה תמיד אומר, שאם אנחנו בעצם, זה מה שהיה ביום הזה, מה אנחנו צריכים לעשות כנגד? לעסוק בעולם הנסתר. זאת אומרת, אנחנו בעצם, אם ח' בטבת, תוגמת תורה לבנית, אנחנו צריכים להראות את, ואיבדנו את העולם האור, אז אנחנו צריכים מה לעשות? לגלות ביום הזה את העולם הפנימי, העמוק, ואז אנחנו מתקנים את ההערה של היום הזה. בסדר? ברבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, מביא מה העניין של לתרגם את התורה ליוונית, ולמה חכמים תשינו לתלמי המלך את, את הכתבים. הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין. אדם, יש עניין לדבר איתו כפי עניינו. כן, רבי נחמן עשה סיפור מעשיות. למה סיפור מעשיות? מספר סיפור, כל אחד יכול להבין כפי עניינו. כשמספר סיפור, אחד הבין מזה סודות, אחד הבין מזה עצות, אחד מביא מזה מוסר, כל אחד מביא מזה משהו, כל אחד לקח במה שמתאים לו מהסיפור. אז הוא אומר, כותב מוהר"ן, רבי נחמן ברסלב כותב, ולמה חשוב מאוד גם ביחס התורה, כל אחד לדבר איתו כפי עניינו, בואו נראה. בתורה צדיק א', אומר רבי כותב מוהר"ן, אבל הצדיקים האמיתיים הם מקשרים חוכמת התאה בחוכמה הילאה. כי שיחתן של צדיקים אמיתיים שהם מסיחים ומספרים שיחת חולין. נניח שיחת חולין, אבל מה זה? יש בזה, יש תמיד רחמים שכתוב שמה? שיחתם צריכה עיון. ויקרה מאוד מאוד, כמו רזת, שיחתם שתמיד רחמים צריכה לימוד. גם מדבר איתך, שיחה קטנה, תבין שכאן זה משהו שנסתר כאן, שהוא מנסה לגלות. כי הצדיק האמת, בונה עולמות ומחריבן. החריבין, מה זאת אומרת? החריבין, הוא לוקח גם משהו שהוא נחרב, הוא מלא אותו. הוא מגביה חוכמה, תתאה, מקשה לחוכמה הילאה. על ידי שיחתו וסיפורי דבריו. כן, כאן בעצם רבי נחמן מדבר על עצמו, שהוא מספר סיפורים, זה הרבה סודות נפלאים וגלומים בתוך הסיפורים שלו. אבל הצדיק האמת מקשר השכל של ההמון, אפילו השכל והחוכמה של הרשע, להשם יתברך. וזה עניין מה שצדיקים מדברים עם אנשים שאינם אגונים, או אפילו עם אקום, כן, אנחנו מדבר עם אקום, הצדיק מוציא הטוב ממנו, והוא נשאר אפס ורק. זה בחינת מה שהרג משה את המצרי. מה הוא עשה? על הארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים, מה הוא עושה? באמירה הוא יכל להרוג את המצרים, מה הוא עושה? הוא הוציא את הדבר הנצות המצרי שהוא שם, ואז הוא בעצם העלה אותם, ואז הוא בעצם מת המצרי. כשצדיק מדבר עם הרשעים, הצדיק מגביע שכלו ומקשרו לשם יתברך. אז הם מעלים ומקשר שכלה ממקום שהם לשם יתברך. כי הצדיק האמת מצמצם שכלו, ומדבר עמם בחוכמה נפלאה. ובמלאכה גדולה, הוא מקשר כל דיבורים לשם יתברך. ועדי זה מביאה מדי תשובה. זאת אומרת, אומר כאן, הצדיק האמת, הוא לא מדבר עכשיו דברים נסתרים. מה הוא אומר? מדבר איתך דברים פשוטים. אבל בתוכם יש דברים נסתרים, כמו הסיפור המעשיות של רבי נחמן, ואז ככה, מה הוא עושה? גם את הרשע ביותר, הוא מעלה אותו לאט לאט כפי עניינו במקום שלו, לאט לאט. זאת אומרת, פה סיפור, הסיפור שלו מבין איזה מוסר, משהו, הבנה, ולאט לאט מהסיפור הזה, הסיפור הזה ילווה אותו כל ימי חייו, ומזה הוא יעלה עוד מעלה, 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 עד שיביא גם תוצאות נסתרים מהסיפור הכי פשוט שהיה, שהוא סיפר לו, אותו צדיק. וזה הם, בחינת, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. מה זה המושג בדברים? הם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. אמרו חז"ל, בעברת בדף ח' שמה, אלו תלמידי חכמים שהולכים ומקטטים רגליהם, מעיר לעיר, ונוסעים ונותנים מדבריו של מקום. אתה הולך ממקום למקום, מה אתה עושה? מעיר לעיר ומדבר דיבורים של מקום. כי הצדיקים האמיתיים, אומר רבי נחמן, מדברים לפעמים עם רשעים ומספרים עמהם מעסקי מלחמות ויקועצה בזה מעסקי העולם, אך הוא מלביש בזה האור הגדול של התורה, כי הוא מלביש אור התורה בלבושים שונים זה מזה. עד שמלבישו בדברים הללו והאור התורה מתלבש בצירופים אחרים, אז יכול להיות שצדיק הזה ידבר איתך על המשחק, איך הפעם אחת סיפר לי על רב אחד, את המתחם עצום, שהוא הגיעו לכמה חבר'ה מצרפת, והם דיברו אותו על משחק כדורגל של ביתר ירושלים. אז שאלו אותו, את הרב, כאילו מה, איך אתה מדבר איתם על משחק כדורגל ביתר ירושלים? כאילו, כדורגל, שבת, זה. אז אמר אותו רב, אתה יודע שהיהודי הזה חי בצרפת, והוא חי עם גויה, הדבר היחידי שמקשר אותו, הוא אוהב מאוד כדורגל, שמקשר אותו לישראל, זה מה זה? זה המשחק כדורגל, שביתר ירושלים. אם את זה תיקח ממנו, ניסקת אותו, איבדת לו את הכל. לפחות ניקח את הנקודת החיות, שמה שמאיר אותו באותו דבר, הוא בא לארץ ישראל לראות את המשחק. מזה אחרי זה חוזר, כי הוא אוהב כדורגל, אבל מתוך זה שהוא בא לארץ ישראל, הוא עולה עוד קומות, וברוך השם מאיר עליו, ארץ ישראל מאירה, אז כדיל, את הדבר הזה, אל תאבד לו את מה, את הנקודה שמחיה אותו. זה מה שאומר הרב. והאור התורה מתלבש בצירופים אחרים, כי אם היה צדיק מדבר תכף תורה, אתם אומר רבי נחמן ברסלב, בפירוש עם הרשע, תגיד לו, טוב, תגיד לו שפסוקים. היה יכול להתפקר יותר. כמה חשוב מה לעשות? להתאים את התורה, שאתה מדבר לכל אחד כפי עניינו. אם אתה מדבר עכשיו, אני רוצה להגיד לך דבר תורה, אתה יכול לגרום למה לעשות? הפוך, נקודה הפוכה. הוא היה יכול להתפקר יותר, והיה נעשה רשע יותר. כי צדיקים ילכו בעם ופושעים יקשלו בעם. תגיע למקום שלו, תגיע במקום שלו. כי זכה נעשה לו שם חיים, ולא זכה נעשה לו שם המוות. על כן, אם הם מגלים לתורה כמות שהיא, היה מתפקר יותר. כי היה נעשה אצלו שם המוות, הוא חסול אומר, הוא מניח ברסלב. כי הוא רחוק מהתורה. זה המקום שלו עכשיו. מה, תגיד לו עכשיו פסוקים, תורה, דברים פנימיים, בוא אני רוצה לך סוד. הוא לא המקום הזה, הוא לא יכול להבין את זה, הוא לא יכול להכיל את זה עדיין. על כן צריכים להלביש לו את התורה בצירופים אחרים. עכשיו מסביר הרב כל זה למה שקשור אלינו, כמו שמצינו בתלמי המלך. עכשיו, שחמים בעצם מתרגים לתורה ליוונית, מה הם עושים? בואו נראה. כשהושיב העין בית סקנים, 72 סקנים, ואתם השם יתברך בלב כל אחד ואחד להלביש התורה בצירופים אחרים, כמו שראינו, וכתבו אלוקים ברא בראשית, כמו שפירש רש"י שם, כי אם היו כותבים בתורה כמות שהיא, היה מתפקר יותר. ורצינו מה לעשות לקרב אותו. אז מה אתה עושה? אומר רבי נחמן ברסלב, כמו שחכמים שינו את התורה בשביל תלמי המלך, אומר, גם אתה צריך מה לעשות, אתה מדבר עם אחד שהוא לא במקום הזה, מה תעשה? תשנה דברים שיגיעו אליו. רבי נחמן כותב, תספר לו סיפורים, או תספר לו במקום שלו, אפילו משחק כדורגל, כמו שהזכרנו. כן, צריכים הצדיקים האמיתיים לדבר עם ההמון שיחת חולין, והם מבישים בהם תורה. והם מקשרים אותם באלו הדיבורים במקום שהם. כי הם אינם רחוקים מאלו הדיבורים והסיפורים שהצדיק מדבר עמם. תיגע איתו בנקודה שמתאימה לו. ועד איזה מקשר אותם ומלא אותם לשם יתברך. וזה בחינת שהוא נושא ונותן מדבריו של מקום. דהיינו אומר רבי נחמן ברסלב שהוא מדבר עם כל אחד לפי מקומו. יש אחד מגיע מכון מי, הוא חוזר הביתה לחבר שלו, מה, אני רוצה לספר לך סיפור שהרב שלי נתן לי שיעור בתורה. היא לא המקום הזה. אתה רק תהרוס אותם, זה לא... אם זה משהו שנראה לך שמתאים להם, וזה נכון וטוב, אין בעיה. אבל אם לא, תדבר איתם במקום שלהם. ואז מתוך זה, אם אתה יכול להעוד אותם, ככה אתה... תנסה להעוד אותם. אם לא, יש תקופה בחיים שצריך להתנתק מהם. אבל אחרי זה, אתה לאט לאט, אתה בשביל ליצור איזה סטריליות, בשביל להתקדם בעבודת השם. אבל אחרי זה, מה עושים? אחרי זה מעלים את כולם. זה מה שהוא אומר כאן. דהיינו שמדבר כל אחד לפי מקומו, מקום שהוא, והוא נושא ונותן אותו דיבורים, נותן אותם לשם יתברך, כי הוא מקשרם לשורשם לבחינת חוכמה הילאה. נמצא שהצדיק האמת מקשר חוכמת התא עם חוכמה הילאה. זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה בשיחת חולין, ואתה בעצם ככה, מה אתה עושה? אתה מעלה כל אחד ואחד. בגלל זה, מאיפה לומד את זה רבי נחמן? מאיפה? מחכמים שמה עשו? ששינו... בשביל תמי המלך. אז זה כאן נקודת עומק, טובה. ובשביל זה, כשהצדיק נפטר מן העולם, חס ושלום, אז יש צער גדול לשם יתברך, כי בעצם ביום הבא, בטט, יודעים מה קרה בטט בטבת? יש שום שמסוכים את זה למיטת עזרה. עזרה ולחמיה שעשו את כל העלייה ובנו את בית המקדש השני, וכל כל המקדש השני בעצם התחיל מעזרה ונחמיה, אז זה בעצם יום טט בטבת. כי השם יתברך אינו רוצה מיטתם של רשעים כי בטובתם, שיזכו לשוב בתשובה. והצדיק היה מקשרה ומעלה אותם השם יתברך, והיה משיבה בתשובה, כאן נזכר לאל, כי הוא מקשר לחוכמה את התאה וחוכמה אלאה. וזה מה שמובע במדרש, בסוטה, ב-י"ג עמוד ב', קדמית משה, רבנו צבח קש ברוך הוא, וי, מי יקום לי מרעים? מה זה מי יקום לי מרעים? אומר כאן הגמרא בסוטה, לי דייקה. מה זה לי דייקה? כתוב בזוהר, בחינת חוכמה אלאה וחוכמת התאה. שהם בחינת למד י' בחינת לי. היינו, מי יקום ויעלה וקשר בחינת לי. היינו, חוכמה, חוכמת התאה עם חוכמה אלאה. עם מרעים, מה זה, מי יקום לי מרעים? עם מרעים, היינו שהוא מעלה חוכמת התא מכל הרעים שבעולם, הוא מקשרם שנדברך, מה עושה? הוא אומר, משה רבין אפילו קירב את הערב רב. הוא מעלה אותה לחוכמה אלאה, זה בחינת לי. בחינת התקשרות חוכמת התא עם חוכמה אלאה, כי משה רבין רב השלום, בוודאי היה יכול לזאת מאוד, להעלות בחינת חוכמת התא מכל הרעים והרשעים שבעולם, כאן נזכר לאל, כתוב קירב אפילו את הערב רב. על כן העיקר לקשר עצמו הצדיקים האמיתיים, כי הצדיק מקביע מקשר את חוכמת התא לחוכמה אלאה, כאן נזכר לאל. אנחנו מבינים כאן משהו מאוד מאוד עמוק ופנימי, שהתרגום התורה ליוונית גם היה מה? גם היה סוג של מה? של קירוב. אבל צריך להיזהר איך שהיוונים יקחו את זה. איך הם יקחו את זה? כסתם סיפורים, סתם חוכמה. בדיוק, סתם חוכמה. בדיוק, פיזיקה או איזה חוכמה. בדיוק, נכון. אבל בעצם בסוף הצדיקים מה עושים? הם מדברים איתך לפי משחת חולים בשביל מה לעשות? להרים אותך לחוכמה העליונה, שמתוך כך, במקום שלך, זה מולבש כל מיני דיבורי קודש ביחס שלך. בגלל זה רבי נחמן כתב כל סיפורי המעשיות שלו, הוא בעצם כתב על זה על עצמו. עכשיו, לאור זאת, ננסה להסביר את הרב קוק. הרב קוק לחודש טבת, ספר שנקרא מגד ירחים. מה זה מגד ירחים? הרב כתב משפט עמוק ונסתר על כל חודש. מה הוא כתב בחודש טבת? ואנחנו נראה את הפירוש של הרב עוזיקל חיים בהסבר הזה. בואו נראה. אומר הרב לחודש טבת בביאור מגד ירחים, צילי החושך של העתקת התורה ליוונית, אומר הרב, יהפכו לאור כשיגלה המקור העברי בתאורו. משפט חזק? נחזור עליו עוד פעם וחזור על זה עם העניין. צילי החושך של העתקת התורה ליוונית, זה החושך. מה אמרנו? ירד חושך העולם שלושה ימים. אומר הרב, במגד ירחים יהפכו לאור. איזה אור? כשיגלה המקור העברי בתאורו. זה הפוך להיות אור. זה אפשר להגיד מה שרבי נחמן מברסלב כתב, אבל בואו נראה את ההסבר של הרב עוזיקל חיים. בואו נראה. תגור מקור. העתק התורה ליוונית היה בחודש זה. וכך נאמר מגיעת תענית, בחד בטבת נכתבה התורה יוונית, בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושת ימים. מהו אותו חושך? בספר שלשת הקבלה פירש, שמרוב פחד, עשו ישראל תענית ותפילות, והושחרו פניהם כמו בימי המן. היה סכנה גדולה שמה תלמי המלך מבקש לבוא עלינו בצורה של לכתוב את התורה ליוונית, לקחת כל חמי ישראל, ושמו אותם ב-72 בתים, הבינו שהיה כאן הדבר שיש גזרה מאוד מסוכנת. בעניין שמובן מחזל, וכן פתגם מנוע כיפור זה, החושך בא לעולם מפני מיעוט דמותה של תורה. בעצם ההעתקה של חושך אורה של תורה בעולם. כי עד כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב. למה בספר תורה, אם יש לי עוד אחת שפסולה, אפילו בספר דברים, כל התורה פסולה. כך ספר אחר, אני יכול לקרוא בה. מה הבעיה? אני עכשיו קורא בספר בראשית. מה הבעיה של איזה עוד אחת בספר דברים? אני עכשיו בפרשית, מה הבעיה עכשיו לספר דברים? אבל סוד הדברים הוא שכל התורה היא שם אחד של הקדוש ברוך הוא. ואם עוד אחת חסרה, אז השם הוא חסר. אז אי אפשר, זה ספר תורה פסול. אפשר לתקן. אבל צריך לדעת שאם ספר תורה פסול עכשיו, אם זה היה בשבת, אז אי אפשר לתקן המחליף ספר תורה אחר. בסדר? אז אומר הרב, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה נהיה לך איזה סיפור יסב ואחיו. התורה דיברה בלשון בני אדם. אבל באמת היא, הכל צירופים של מה? של שמות הקדוש ברוך הוא. וכל מה שנמסרו למשה בממתת שערי בינה, נכתב בתורה בפירוש או ברמז, בתיבות או בגימטריות, בצורות האותיות, כמו שראינו גם בכתב סופר, הכתובות כהלכתן, או המשתנות בצורתן, בקוצי האותיות וכתריהן. יש לנו אפילו קוץ, קוצה של יוד. יש תגים על האותיות, אם ראיתם. יש סודות בזה, מה זה יש לנו שתי תגים בשעטנז גץ, באותיות שעטנז גץ, יש לנו שתי תגים על בספר התורה. מה זה תגים כזה? כמו כתרים כאלה. ויש לנו שלוש תגים, יש לנו בבדק חיה, בדיון דיו יש תג אחד, ויש שער אותיות, אין להם כבר תגין. הכל מסודות פנימיים, בקוצי אותיות וכתריהן, שכתוב שמה עושה, רבי עקיבא דורש, מה, תילי תילים של הלכות, מה, בקוצו של יהוד. לאחר התרגום נעלמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ופרחו רמזי חוכמה הנמצאים באותיות התורה. כל התורה, כל הנסתר, הכל נעלם. וידי התרגום מצמצמים את ה-70 פנים התורה, ומעמידים אותה על מובן אחד בלבד. זוהי נפילה משמיים לארץ, מתורה אלוהית נשגבה, המכילה בקרבה עולם מולאו, כמו שכתוב בזוהר, דלקה מידי דלא מיזי באורייתא. אומר הזוהר, אין דבר בעולם שיש, קח את הצמחים, את הטבע, את חוקי הטבע, את הפיזיקה, את הכל, שלא רמוס בתורה. הכל רמוס בתורה. עד לתפיסת יד אנוש מוגבלת וצומצמת, אבל אם אתה רק תחכת רק את הטקסט, איבדת את כל העולם הפנימי הנסתר הזה. זוהי כבר חזר מסכת סופרים, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. מה בא בעגל? העגל זה ראייה מאוד מאוד נמוכה. יש הסבר. שאיך נראית, איך יכול להיות דור שיוצא במצרים? הוא רואה את קריעת ים סוף, והוא עושה עגל? איך יכול להיות? מה ההסבר? נכון. אבל למה דווקא עגל? אז מה, בחזקאל, כתוב בספר חזקאל, שהוא מצמר, שהוא בעצם מדמה את המרכבה, אז הוא אומר, איך נראית הדמות? הוא אומר, רגליהם ככף רגל עגל. הרגל נראית כמו, הרגל של המרכבה נראית כמו עגל. מה הבעיה אבל? מסתכלים רק על הרגליים. היא מאוד נמוכה. שימו לפרשת כתיסה, שמוזכר אחרי את העגל, גם מוזכר עניין של שלושת הרגלים. למה נזכר שלושת הרגלים? לצאת מראיית הרגליים, ולראות מה? פני השם. מה היה אחרי את העגל שראית ראייה מה? ראייה נמוכה. ראו משהו. ומה הם ראו? ראו מאוד מאוד נמוך. אבל יש מה? בוא תראה את פני השם. בגלל זה נקרא שלושת הרגלים. למה שלושת הרגלים? לצאת מראיית מה? הרגליים. שראו בצורה של עגל. זה משהו פנימי. ונעשה בגלל זה כמו שנעשה בו עגל. למה זה בגלל שנעשה בו עגל? אם אתה מסתכל בעולם שטחי, תורה בגובה העיניים, תנ"ך בגובה העיניים, כל הדברים האלה, זה דברים, כמו שלומדים באוניברסיטה, זה גורם כמו עגל, כמו איזה ראייה מאוד מאוד נמוכה. אתה לא רואה את העולמות הנסתרים, השירה הפנימית שיש כאן. אתה לא מבין את כל העולם הנסתר, כמו מדבר עם שירת המלאכים שיש כאן בתוך התורה. שואלת התורה כי יוכל להתרגם כל צורכה. הדמיון לעגל בזה, בזה אומר, זה ככה בספר, שלקחו דברי דבר אלוקי, אינסופי, וצמצמו למסגרת אנושית מוגבלת. למעשה ידי בשר ודם. ירידה זו ממקור התרגום השפיעה את התורה מרום גובה, על כן חשך העולם 3 ימים, ואלו הם צללי החושך שבפתגם. בואו נראה. כתוב בעמוד אשר רשומות, כי תרגום בגימטריה תרדמה. שימו לב, כמה זה תרגום בגימטריה? תא הפרש, כמה זה? 600, ג' 3, 6, 9, 609, ועוד מ' 40, 649, נכון? כמה זה תרדמה? תפרש 600, דלת זה 4, כמה? 649. אומרים הדורשי רשומות, רמז, תרגום זה מה זה? תרדמה. אתה נכנס למה על תרדמה. מה זה תרדמה? חושך, אתה נרדם, אתה לא, לא רואה את העולם הפנימי, החיים, החי הזה. כלומר, הגלות, אור הרוח במדרגת ההתעלפות, אני ישנה וליבייר, שאז אין הרעיון המקורי מתגלה. בעצה של אילפון, יש לנו סתם דרך אגב במכון מי, יש לנו המון חבר'ה שהם מדברים שפות זרות. סיפר לי אחד, שעבר שלב שהוא התחיל לחשוב, הוא דיבר בעברית, אבל מחשבה, הוא חשב בשפה אחרת. הוא אומר, השלב שבו הוא התחיל לחשוב בעברית, הוא אומר, נפתח לו כל העולם, כל המחשבות. הוא לא יודע איך להסביר את זה. הוא כתב את זה משמע, אני. היום שבו הצלחתי להתחיל, הרגשתי שהמוח מתחיל לא רק לדבר בעברית, אלא לחשוב בעברית. זה היום שנפתחתי, הוא פתח וראה מראות אלוקים. הוא מספר את זה. אז אנחנו מבינים שהאותיות הקודש זה עולם שאדם חושב באותיות הקודש, זה עולם שאותיות שבהם נבואו בשמיים וארץ. וזה אנחנו צריכים לחשוב על זה, כן, תרגום זה תרדמה. כן. כן. בתפילה אין מה לעשות, כי הוא רוצה ליצור קרבה. אבל בתורה, בעולם הלימודי, חייב שפת הקודש. בסדר? מצב זה של אילפון ושינה, מתגלים החיים רק במרכזים הפנימיים. כן, מה קורה בעצם שאתה ישן? רק במרכזים הפנימיים, ואילו הגוף כולו נראה כנטול חיים, משותק. כן קרה גם בתורה, מה זה נקרא תרגום כמו תרדמה? רעיונות התורה שהובאו לרשות זרה, איבדו במקוריותם וחיוניותם בלבושים גסים ואהבים, כוסתה התורה רק בתוך תוכם של הדברים, אפשר לצוץ קטן מורה של תורה. כמו שאדם ישן, אז כל הגוף שלו, הגוף נטול חיים. בצורה זו מתגלתה התורה לימים רבים. עניין זה ראה יחזקאל במגילה הכתובה בפנים ואחור. אותה מגילה היא התורה המופיעה בעולם בצורה ישירה לישראל נקראת פנים. בצורה עקיפה מוסתרת אחור לגויים. אנחנו קוראים את המגילה הזאת החובקת זרות עולם, והגדולה מכל ערכי העולם כולם בערכה מופגת מאוד. והם גם כן קוראים אותה, כמו זה אותו טקסט. אולם ההבדל בינינו וביניהם הוא, מה? שאנו קוראים אותה מצד הפנים שלה. אתה לומד את העולם הקדושה, אותיות הקודש. מעבר מזה, וכל העמים כולם, גם הם מוכרחים להיות קוראי ברך לפני חוסנה, תפארתה. יש לנו הספר היום עד היום שמוצאים בכל העולם, שהוא רב מחר מי הוא, מה זה? תנך. אבל זה עדיין כל ה... בתפיסה, כל הנוצרית וכל זה שהם לא באים מקום התור. תפארתה קדושתה והמצאה של תורה, אבל הם קוראים אותה מאחור, מצדה החיצוני, והרפיליות רבה שרויה על קשב שמקשיבים אפילו בחירי העמים, את עד הכל של דברי תורה, של המגילה הנבואית של ספר הספרים, באותה נקרא מהם לא לפנים, כי אם אחור, לאחור, לא מאותו צד שהחיים הפנימיים של רוח השם, אשר במלוא עולמו, יונקים ממנו. כל אחד מצד הרבה ערבה כהה וערבה חלוש מזה. זאת אומרת, בעצם מה קרה מזה, אומר הרב, כשאם אתה מתחיל ליצור את המקרים, את הטקסטים של התורה, יופי, סיפורים יוסף ואחיו, סיפורים על פרעה, יציאת מצרים, זה יפה. אבל מה? את כל העולם הנסתר, אנחנו רוצים להסביר את זה, אבל אם אתה חושב שזה התורה, בלי עולם הנסתר, הדבר הזה הוא תרדמה, הוא שבר גדול, הוא חושך גדול. אנחנו קושרים לתורה שהיא חיינו, שבקשר חיים. בדבקות הרוח והגוף בכל נימי נפשנו. ואילו העמים, אפילו הגדולים והטובים שבהם, קשורים לתורה בצורה חיצונית. איזה טקסט, איזה פוקלור כזה, איזה משהו טקסי. בלבוש חול של יצירת מופת. קריאה זו של תורה מאחור, קריאת התורה ממצב אילפון ושינה. אילבון גדול היא התורה. אמנם, שאו מערב, את הדעה הפוך. מכל נפילה מצמיח הקדוש ברוך הוא רפואה. ירידה זו אשר מכשירה את האנושות לקראת ההתעלות בסופה של הדרך. כמו שכתב הרמב״ם ביחס לנצרות ולאסלאם, שלמרות שסילופן ושקרם בעניין מלך המשיח, גרמו ליישר דרך למלך המשיח. כן, שבעצם הנצרות והאסלאם הצליחה מה לעשות? להוציא את העולם האליליות שלו, עולם האליליות, מהברבריות שלו. ויחס לזה משהו שפחות הם מכירים את הטקסט התורה, מהתאיזם שעבר בעולם. ואז מה? עכשיו אנחנו על גבי שמכירים את הטקסט, נכניס את איזה עולם? את העולם הפנימי, הקדוש, הטהור, שייכנס לתוך הטקסט. זאת אומרת, גם זה טוב. שכבר נתמלא העולם מדברי המשיח, מדברי תורה, מדברי מצוות. ופשטו הדברים אלו באים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, ושיתגלה המשיח האמיתי. מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, שנביאיהם ואבותם יתאום. זה מה שקרה בעצם במשבר הגדול של העולם הנוצרי, שמדינת ישראל קמה. אחד הדברים קשים של העולם הנוצרי, שכן, אני יודע ששתיקת פאולוס שהייתה בתקופת, בתקופת השואה, שמה הם ראו? שאמרו שהנה עכשיו בא מישהו ומסע להרוג את כל היהודים. כל עוד שיש ברית חדשה, כל עוד שהברית הישנה עדיין קמה ועדיין קיימת, זה מה עושה להם? זה מטיל עליהם צל על הברית החדשה. הוא צריך פעם אחת שמשהו, מישהו ינקה אותם מהעולם. ומה קרה? אחרי השואה, מי זה חוזר לארצו, וחוזר אחרי 2000 שנה למקומו, מכל העולם, יצר שבר עמוק, עמוק, עד שמה שאפילו הפיפורים לא היו מוכנים מה לעשות, לא היו מוכנים להקים מדינת ישראל עד היום. כן, לא היו מוכנים, היו עוברים דרך ירדן, לא מוכנים לתת דרכון מדינת ישראל, לא היו מוכנים. למה? כי זה משבר לכל העולם הנוצרי. היום רואים את זה ממש, הם לא מבינים, כל העולם הנוצרי משתגע ממה שקורה מה, הם שומעים שבעצם כל דברי הנביאים, שמכירים את דברי הנביאים, מתקיימים. והם לא יודעים איך להסביר את זה. מי שיודע שמישהו שמדריך במנהרות הכותל, היום מלא 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 כמרים מגיעים, בכל מיני מקום בעולם, כי זה דבר הזה מדהים אותם, לא מבינים מה קורה. ספר לנו, כי מה הבשורה שלכם? הם מבינים שיש כאן משהו עמוק, כי הם מכירים את הפסוקים, והם מבינים שרואים שאיך מה, וישב וכמצחה בכל העמים, שפצחה לו יחשם שמה. רואים את כל הפסוקים, שהדברים מתקיימים לעינינו. רק אנחנו צריכים מה? להבין את זה. אומר הרב, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, שנביאים אבותם איתום, וירידה זו עם מיות הדמות של תורת ישראל, שבאה בעקבות הנצרות והאסלאם, תביא את ברכתה בסוף התהליך. אך מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו. וכל שוכל בעצם, הוא מוליך את עולמו. הוא הדין ביחס לתרגום התורה ליוונית. שבעצם היום הזה, חד בטבת, מיות זוהר התורה שבאה בעקבות התרגום, הקטנת האור הגדול של התורה, מכשירה את הדרך לחיזון העתיד שכל העמים יעבדו את השם שכם אחד. בסוף אנחנו צריכים להיות מה? אוניברסליים, בסוף שהתורה צריכה להיות אור לכל הגויים. אז בסוף אומר הרב, אנחנו כן צריכים לבוא להעיר את התורה לכל העולם כולו. אבל לגבי המקוריות הראשית, כל לימוד שבעולם הוא בא במידה מעותקת, שמידתו היא מידת התרגום, שהוא יכשר וחינוך המביט אל המעמד המקורי העתיד. זאת אומרת, אנחנו מביאים את המתרגמים להם את זה, ואומרים להם, רק תדעו, יש משהו נסתר יותר. אתה לא משאיר את זה בטקסט הזה. זה לא אוניברסיטה, זה לא איזה טקסטים שאנחנו מנסים להסביר את ה... זה, תכירו את זה, אנחנו מתרגמים לכם את זה, ותדעו שיש עולם עוד נסתר, פנימי, בלובן שבאותיות, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אותיות שמלאכים שמתגלים בהם. זה מה שאומר הרב. הוא עדים ביחס לתרגום תורה, וגבי המקורית הראשית, כל לימוד שבעולם הוא בא במידה מעותקת שמידתו היא מידת התרגום, שהוא הכשר וחינוך, המביא אל המעמד המקורי העתיד. זה אפוך אל העמים, אומר הרב, מה? שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זאת אומרת, מה יהיה? אז אתה מתרגם, איך לקחת את הפסוק הזה, שכתוב בנביא? כולם מתחילים להכיר את הטקסט המקרי, כביכול. אפוך אל העמים שפה, אבל איזה שפה בסוף? ברורה. אז אני אמרת, טוב, קודם כל תכירו את זה. עכשיו אני אביא לכם שיש עולם פנימי יותר עמוק, שפת הקודש. לקרוא כולם, במה? בשם השם. אותיות של הקדוש ברוך הוא, זה מה זה? זה שמות של הקדוש ברוך הוא. שמע את שם השם. ואז העולם הפנימי הזה צריך לבוא לידי ביטוי. ילדי התרגום הכירו כל העמים את ספר הספרים, אלא בצורה מוקטנת זהירה, ולפיכך באו אותם צהלי חושך. והמצב זה מכשיר אותם ומחנך אותם ליהוד הגדול, שכל העולם הקטנה ועד גדולם יכירו את השם ויעבדו, ואז יהפכו לאור אותם צללי החושך. אז אתה חד בטבת, שתוגמת תורה לבנית בסוף, אנחנו עכשיו, ברוך השם, גדים בדור, שאנחנו צריכים לבשר לכל העולם, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, ונשא מגבורת, ונראו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. אנחנו צריכים מתוך המקום הזה, מתוך הקדושה והטהרה שבארץ ישראל, בירושלים, מה לעשות? מתוך כך שהתורה, להראות התורה הפנימית, והסוף אנחנו נעיר מאיפה לאיפה? לכל העולם. זה הסוד הפנימי של חד בטבת, שנזכה לקבל את האור שלו ביום הזה, ולהעיר את התורה הפנימית, ומתוך זה יהיה תיקון גדול ליום הקדוש הזה. שיזכו וימצאו.